חודש טוב ומבורך, וברוכים הבאים לכל התלמידים. אמנם ברוך השם אנחנו כבר בתוך הלימוד של כמה ימים, אבל עכשיו אנחנו נכנסים ביום הזה לראש חודש אייר. הטור בהלכות ראש חודש אומר, גרסינן בפרק כן נערכים, ראש חודש אינו אסור בעשיית מלאכה. ואיתא נמי בפרק כמה דמועד קטן, ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף ומותר בעשיית מלאכה. זה בשני מקומות. ומאידך גיסא, כלומר בשני מקומות כתוב שראש חודש לא אסור בעשיית מלאכה. ובמסכת מגילה כתוב שימים שאין בהם ביטול מלאכה לעם, זאת אומרת בימים שלא עובדים, כגון ראש חודש וחולו של מועד, אז מוסיפים עוד אחד בקריאת התורה. והימים הרגילים שאנשים כולם עובדים, וצריך לא להפריע להם בעבודה, הם חייבים לעבוד, אז קוראים שלושה. בימי ראש חודש וחול המועד קוראים ארבעה בתורה. למה? כי אין בו ביטול מלאכה לעם, כי בין כה וכה לא עובדים, כגון ראש חודש וחולו של מועד. על מה שאסור בעשיית מלאכה? יוצא שבראש חודש אסור לעשות מלאכה. נקאמר מפני שאין בו ביטול מלאכה, אם מישהו בבית הכנסת. זאת אומרת, בכלל אנחנו רואים איך ההתייחסות למלאכה, יקראו עוד אחד לתורה, זה מפריע לעבודה במשך היום. אז על כל פנים, משמע במסכת מגילה, שכאילו בראש חודש יש איסור מלאכה. ולכן תקנו להוסיף אחד ולקרוא דלי בתורה. מתארץ הטור, היי לנשים כאמר. כלומר, מה שיש איסור מלאכה, זה נשים, מפני שנשים בתולות בו ממלאכה. מה זה קשור עם עלייה לתורה? לא בירה הטור. וגם משמע בירושלמי, שנשא דנהיגי דלא לנבא דוד את הבריש ירחה, מנהגה. שלא יחשבו שזה מנהג שטות, אלא נשים שנוהגות, הנשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש, יש לזה מקור, זה מנהג נכון. ולמה באמת אנשים לא נוהגות לעשות מלאכה יותר מהגברים? אז זה יש לזה מקור מפרקי דרבי אליעזר, שאנשים לא נכשלו בחטא העגל, ועל כן הם לא רצו לתת את נזמיהם למעשה העגל, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם שכרם, שיהיו משמרות ראשי חודשים, יותר מאנשים. אז יש איזה עניין, ראש חודש יום מיוחד. אז יש במפרשים, בבית יוסף מביא, שבאמת יש אומרים שאומנם מלאכות קטנות כן עושים, אבל מלאכות כבדות כגון לקצור ולחרוש, גם הגברים גם לא עושים. זאת אומרת, זה מין מצב ביניים שהוא שונה מיום רגיל, אבל לא ממש כמו יום טוב שיש בו גדר של איסור מלאכה. ועוד אומר הטור, הוא מצווה להרבות בו בסעודה, שהגמרא מדמה את סעודת ראש חודש לסעודת פורים. וכן כתוב, ביום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשכם, כלומר ראש חודש הוא קש למועד. ויש מקור נוסף כדוד, כי זבח משפחה לנו, ומדבר על ראש חודש. ובפסיקתא כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מה שמוציא בשבתות וימים טובים וראשי חודשים וכולו של מועד. זאת אומרת שראש חודש יש בו איזה דין להרבות בסעודה, יום מיוחד. זה עניינו של כל ראש חודש. יום מיוחד הוא התחלת החודש, קדושת החודש מרוכזת בו, והוא מרומם. ולכן גם אנחנו אמנם לא אומרים הלל שלם, אבל זה היום מודעה לריבונו של עולם, כי באופן מיוחד יש התחדשות של חודש חדש, אז שוב צריך להודות לריבונו של עולם, וכמובן מהתורה יש קורבן המוסף, זה המייחד את ראש חודש, שאין אותו בימי החול, יש מוסף לראש חודש מיוחד. חודש אייר, יש בו גם כן מיוחדות מיוחדת. פסוק בתחילת ספר במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל. וידבר השם אל משה. חז"ל אומרים לנו שבכל דור ודור התלמידי חכמים נקראים משה. השם מדבר את תלמידי החכמים כל הדורות. איפה הוא מדבר? במדבר סיני באוהל מועד. אוהל מועד במקום המיוחד שנועדים בו לשמוע את דבר השם. וכל בתי המדרש בהם אוהל מועד קטנים, כן, בית מקדש מעט, בחינה כזאת שריבונו של עולם מדבר אל תלמידי החכמים ביום הזה. תלמידי החכמים, בני התורה, ביום הזה, בבית המדרש, ביום הזה באחד, לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל. להרים את הראש. להרים את הראש, זאת אומרת, ביום הזה יש, מה שהתורה מדברת זה למנות את ישראל, אבל הלשון, שאו את ראש בני ישראל, פירושו של דבר, כל אחד יש הייחוד שלו, הייחודיות שלו. המניין של, שמונים את בני ישראל מבטא את הייחודיות שיש לכל אחד ואחד מישראל, ושצריך להתרומם, להתרומם ולהתעלות. כל אחד להעצים את האמונה ואת הביטחון, ולדעת שיש לכל אחד את הכוחות ואת היכולות ואת עשיית הדשמי הגדולה, והוא יכול לשאוף להרבה. ולהגיע להרבה. בחודש הזה גם נבנה בית המקדש בזמן שלמה המלך. במלכים בפרק ו' פסוק א', ויהי ב-80 שנה, ב-400 שנה לצא בני ישראל ממצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן את הבית לשם. החודש הזה נבנה בית המקדש אז. והחודש הזה זכינו אנחנו בדורנו לשני מאורעות אירועים גדולים שמיוחדים שלא היו אלפי שנים. תקומת המדינה ומלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים, יהודה והשומרון, גולן, סיני שתחזור עלינו בעזרת השם גם כן. זה חודש מיוחד, ממש מיוחד, חודש מיוחד במינו. וגם הזוהר מתייחס לחודש הזה באופן מיוחד, ואומר הזוהר בתחילת ספר במדבר, החודש הזה נקרא חודש זיו, רמז לאותו חודש ושנה שמאיר אל הלבנה, שאז העולמות כולם נמצאים בשלמות. בורא לא נמצא מניין בישראל שהתברכו בו, כי המניין הזה שהתברכו בו להשלים שלמות העולמים. ובמקום שהברכות יוצאות נמנו, שכתוב באחד לחודש השני, שהוא זיו של ברכות העולם. יש, זה נקרא חודש זיו, זאת אומרת חודש מאיר, חודש שבו שפע של ברכות יורדות לעולם. ממנו יוצא זיו לעולם, לכן נקרא חודש זיו, שהזיו, הכל יוצא ממנו. ועל זה כתוב, יברך לך השם מציון, והכל מילה אחת שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. זה לשונו של הזוהר. מתורגם כמובן. כלומר, כמו שיש מקום רוחני שמשם ציווה השם את הברכה מציון, כך יש גם מקום של זמן, זמנים מיוחדים שיש בהם שפע של ברכה. זה מה שאומר הזוהר על החודש הזה. כלומר, חודש ניסן, לכאורה תשאל השאלה, למה חודש ניסן הוא לא החודש שבו השפע של ברכה? זה התחלה, זה הבסיס. ואחר כך, על הבסיס הזה, יש התרחבות. שני, המהר"ל מרחיב את הדיבור של מספר שניים, מספר של התפשטות. לכן ברכה, השורש של המילה ברכה, ברוך בית ריש חף, זה שניים, שניים של יחידות, שניים של עשרות, שניים של מאות, זאת אומרת התרחבות, הברכה. זה חודש שיש בו ברכה, צריך להשתמש בה, לקבל את הברכה, לפתוח את, את הכלים כדי לקבל את הברכה הגדולה הזאת, שזה עניינו המיוחד של החודש הזה. ותחילת הזמן אנחנו פותחים בברכת התורה, תחילת לימוד התורה, ברכת התורה. חז"ל אמרו לנו, מפני מה עבדה הארץ, שלא בירכו בתורה תחילה. על עוזבה מתורתי ולא הלכו בה, מהי ולא הלכו בה, שלא בירכו בתורה תחילה. שלושה פירושים נאמרו, מדוע זה שלא בירכו בתורה תחילה, סיבה כל כך חמורה, סיבה לחורבן, לזה שעבדה הארץ. אז הר"ן במסכת נדרים, הוא אומר, בשם רבינו ניסים, שאם לא נגשים לתורה נכון, כפשוטו, ראשית חוכמה יראת השם, לא נגשים אל התורה כדבר השם, שאדם כשניגש ללמוד התורה, לא דעת עכשיו הוא הולך לקבל את דבר השם. עם יראת השם נכונה, עם כל ההסתכלות הנכונה על הגודל הזה של הזכות, של לעסוק בדבר השם, בדברי התורה, אז כל לימוד התורה הוא פגום. וברגע שלימוד התורה הוא פגום, אז כל ההמשך שלו גם כן נפגם, כי השורש של החיבור שלנו לריבונו של עולם, שהוא מתחיל מהתורה, הוא פגום. אז מזה אחר כך מדרדר ומדרדר ומדרדר, כי חז"ל במקום אחר במסכת יומא הם אמרו לנו שעבדה הארץ מסיבות אחרות, חורבן בית ראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, לא מפני שלא בירכו בתורה תחילה, אבל זה לא סותר. הגדולים העוסקים בתורה בבית המדרש, הם לא היו במדרגה הנכונה, והם לא בירכו בתורה תחילה. זה השפיע על אחרים במדרגה השנייה שהם נהיו פחות, ואחרים פחות, כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה, שחרב בית המקדש, אז חכימיה נהפכו לספריה, וספריה לחזניה, וחזניה לעמא דארעא, ועמא דארעא אז לרדלדלה. כלומר זה התחיל בראש. החכמים ירדו, ואחר כך המשנים להם ירדו, וככה בסוף עמי הארץ ירדו, ועבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים אצל הנמוכים, אבל הכל מתחיל מהשורש, מהראש. אז כך הפירוש הראשון מפני מעבדה הארץ. השיטה המקובצת מביא בנדרים, או בבר המציע בעצם, שגם שם מובאת הגמרא הזאת, שלא בירכו בתורה תחילה, הכוונה היא שלא כיבדו תלמידי חכמים להיות המברכים הראשונים בתורה. זאת אומרת, לא התייחסו נכון לתלמידי חכמים, כי תלמידי חכמים הם צריכים להיות להיות להם יחס הנכון ולתת להם הראשונים לברך. זאת אומרת שלא בירכו בתורה תחילה, אולי תלמידי חכמים היו אשמים בזה שהם ויתרו כאילו על כבודם, אולי אחרים שלא כיבדו תלמידי חכמים. על כל פנים, היחס לתלמידי חכמים לפי השיטה זה השורש של כל מה שיכול לקרוא אחר כך שבסוף עבדה הארץ. לא מכבדים את נושא התורה. היחס לתלמידי החכמים הוא הבסיס הראשוני, השורשי ביותר, שהכל תלוי בו. אם אין את הכבוד, את היחס, את האמון, את המשמעת אל נושא התורה, אל תלמידי החכמים, אבל בסופו של דבר יש ירידה, ירידה וירידה וירידה, ובסופו של דבר יש כל החטאים וכל האווירות, והתוצאה של עבדה הארץ. זה הפירוש של השיטה. זה לא סתירה, זה לא שמחלוקת בעם. כמובן שהרבי עתליה, כשיש יראת השם, אז יש כבר תלמידי חכמים, שתי נקודות משני צדדים של הסתכלות. ומורנו ורבינו, הרב צבי יהודה, היה אומר על זה שלא בירכו בתורה תחילה, אמר את השורש מאוד מאוד גדול, שברכת התורה תחילה, נשים לב, בירכו בתורה תחילה, ברכה הראשונה, ברכת התורה, שאנחנו עולים לתורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אם לא ניגשים לתורה מתוך הכרת הסגולה הישראלית, זה השורש של כל הגישה לתורה. גישה לתורה צריכה להיות מתוך הידיעה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ועל כן אנחנו נהיינו ראויים לקבל את התורה, ועל כן התורה גם מתאימה לנו, כי יש בנו טבע פנימי שורשי מיוחד, עליון, נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. והסגולה הזאת, הבחירה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ובבחירה הזאת הוטבעה או נקבעה הנשמה האלוקית שבתוכנו, היא השורש של הגישה אל התורה. ומאלה כמובן התפיסה הסגולה הישראלית, התפיסה הכלל ישראלית, שהתורה ניתנה לכלל ישראל, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, יש בחירה של אומה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו כאומה, והאומה מקבלת את התורה, וכל אחד ואחד הוא חלק מהיסוד הזה, של הקבלה של התורה. ועל כן, אלה שלושת היסודות שממש איתם צריך להתחיל לגשת אל התורה. היראת השם, כבוד תלמידי חכמים, קראת הסגולה, אני לא מונה לפי הסדר, אולי הסדר צריך להיות מהסוף להתחלה. אלה שלושת היסודות הבסיסיים שאיתם כשאדם הולך ללמוד תורה, הוא צריך ללכת להתחיל בהם. לקבל עוד תורה פירושו של דבר, לבוא להתחלת הזמן מתוך רצון להשקיע את כל הכוחות בלימוד. צריכים למצוא את הדרך איך אדם גם מצד אחד מתאמץ מאוד, מתייגע מאוד בקניית התורה, כי יגעת ומצאת טעמי, כי בלי היגיעה אין קנייה, אי אפשר לקנות תורה. ומצד שני, שזה לא תהיה יגיעה מעייפת, יגיעה מגיעה משמחת. וזה קצת צריך לעבוד על זה. אדם מתאמץ מאוד מאוד, אז זה קצת מייגע אותו, כן? אבל כשאדם הולך לעשות ספורט, או לעשות איזה מאמץ פיזי, שהוא אוהב אותו, לטייל, אז הוא יגיע ושמח, כן? השרירים כואבים, אבל הוא מבסוט. אז בתורה גם כן צריכה להיות הגישה הזאת, שאני הולך כאן ככה לפתח כוחות, והכל תלוי בהתרגלות. זה כמו בחיזוק הגופני, אדם מתאמן, מתאמן, מתאמן. שמעתי מעברך אחד שהוא החליט לעשות ריצת מרתון. מתאמן כמה שנים, בסוף עשה את הריצה הזאת 42 קילומטר בריצה אחת. התחיל בשני קילומטר, הוא סיפר לי, ואחר כך עוד, ואחר כך עוד, ואחר כך עוד, והגיע לזה שהוא, כן, 42. ואותו כך בתורה גם כן. האדם מתאמץ, מתרגל להתאמץ, מפתח את הכוחות, יש לו יותר כוחות. עוד מתאמץ, יש לו יותר כוחות ויותר כוחות, ובסופו של דבר המון המון כוחות מתגלים בו. הכל זה עניין של שקידה ושל תרגול ושל אימון, ובסופו של דבר אדם מגיע למצב כזה שהוא מאכלושת במסחוזה. הגמרא אומרת שיש אנשים סבלים שהם עוד רגילים לסחוב מסעות כבדים, ואם הם לא עובדים יום אחד הם לא מרגישים טוב. אז צריכים לשלם להם שכר מלא, כשעל שכר בטלה שלהם, כך אומרת הגמרא, מכיוון שזה לא רווח בשבילם שהם לא עובדים, זה כבר חסר להם. גם בתורה אותו דבר, מי שמתרגל ללמוד ולשקוד על התורה, כי להרגיש שזה החיים, אז אחר כך זה חסר להם, זה כמו אוויר להנשמה. אי אפשר בלעדי זה. מתכוון לא רק אי אפשר בלעדי, הוא לומד הרבה, אז אי אפשר בלעדי הרבה. אי אפשר בלעדי עוד, בלעדי שהיום יהיה מלא בתורה. זה עניין של התרגלות. בעלי ניסיון יגידו לכם שזה באמת ככה. עד שמגיעים למצב כזה, כמו שאמרתי, שזה מרגישים רעבון, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמע ידבר השם. הכל עניין של תרגול. אנחנו קבענו שיש הלימוד של האמונה בתחילת הבוקר, 8:30, תלמידים צריכים לראות את זה כחלק מהסדר הקבוע, וכולם ב8:30 מתייצבים ומתחילים בלימוד האמונה, כמו שלמדנו עכשיו, ראשית חוכמה יראת השם, את כל היום זה עושה יום יותר מרומם ומחבר, וצריך לשמור על הקביעות הזאת ולהתרגל, זה הסדר, סדר הישיבה. יום עצמאות, כבר התרגלנו בישיבה שהיום הזה אנחנו חוגגים באופן תורני, כמו שמתאים ליום הזה, שמחה והודעה לריבונו של עולם, בתפילה, בהתרוממות הנפש של התפילות, בשיעורים, בענייני דיומא, בריקודים של הבעת השמחה והתודה לריבונו של עולם על החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, כמה שאנחנו נודים, זה הכל מעשיר להשם, כל תגמולו יעלי, כמה שאנחנו נודה לריבונו של עולם, זה כל כך מעט ביחס למה שהדור שלנו זכה. אז כולנו כאן בישיבה, וסדר היום שהוא גורם, שבסופו של דבר יום העצמאות הוא הופך לנו את, ה... אנחנו משתמשים ביום עצמאות אשר בחר בנו מכל העמים, ואחר כך ממשיכים ללמוד ונתן לנו את התורה, כמתוך ההתרוממות הזאת של קדושת עניין הדיום, להודות לריבונו של עולם על הבחיר שקדוש ברוך הוא בחר בנו. כן. אז ואחר כך באמת זה גורם שלא יוצאים מהלימוד, והלימוד נמשך. אחר כך אנחנו מגיעים ליום ירושלים, כנ"ל אותו דבר, הכל מתוך קדושה. בסופו של דבר אנחנו נהיה דגם, אולי יש עוד כמה מקומות, וכך יהיה יום העצמאות בכל המקומות. אנחנו נהיה ראשונים, או בין הראשונים, שנותנים, מטביעים את הצורה הנכונה האמיתית של יום העצמאות. יום של קדושה, של התרוממות, של התעלות, של סעודת חג, דברי תורה, וגם כמובן אנחנו מביאים אורח שהוא גם מדבר על החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו במלחמות. וכמה מילים על המסכת. מסכת מיוחדת, מסכת גיטין, היא מתחילה בתקנת חכמים. עיקר הדין של הגט נמצא בסוף המסכת, בפרק האחרון. אז אומר כבר הר"ן, וחידושי הר"ן אומר, שלמה התחילו בזה, עד הידי דחביב, תקנת חכמים חביבה. מהי התקנת חכמים כאן? המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפניי נכתב, בפניי נחתם. תקנה באמת חביבה מאוד מאוד. מה החביבות של התקנה הזאת? חכמים דאגו לאישה, שהיא לא תהיה במצב כזו שהגונה, שהבעל יבוא ויערער על הגט ויצור ספקות, והאישה הזאת תהיה משועבדת ויושבת הגונה החיה. ולמה הבעל, החששות שהבעל יבוא ויערער? כי אתם יודעים שפירוד במשפחה זה דבר מאוד מאוד קשה, דבר כואב. או שהבעל יתחרט וירצה, יגידו חייבה, למה נתתי גט? ויגיד, הגט הזה לא פסול. או שהוא שונא אותה והוא רוצה להציק לה. שתי אפשרויות, האפשרות הביניים שנפרדים בשלום, היא מאוד לא שכיחה. מה ששכיח זה אחד משתי אפשרויות. זה שהבעל מתחרט. מתחרט שנתן גט, או שהוא רוצה, הוא שונא אותה, הוא כועס עליה. והוא רוצה להציק לה. באו חכמים ותקנו שהמביא גט ממדינת הים, שעכשיו לא יודעים את ה... אין עדים כאן נוכחים, יגיד בפניי נחתם, וגמרנו, אין הרהורים יותר. תקנת חכמים. אומר הירושלמי, שבגלל שהבעל יודע, שאם הוא יגיד בפניי נחתם, בפניי נחתם, אז הוא לא יוכל לערער, הוא כבר כותב גט, גט כשר. זאת אומרת, זה משפיע כבר על כתיבת הגט. והגט, לכתחילה נכתב בצורה נכונה, בצורה טובה, והתקנה הזאת חביבה מאוד באמת, ממש חביבה. וחצו חכמים לפתוח בתקנת החכמים, תקנת חכמים. דבר שני, באמת, כשהבן נמצא במדינת הים, והאישה נמצאת בארץ ישראל, והפירוד בין כה וכה קיים בה בפועל, יכול להיות שגם לא רק פירוד של מקום, מרחק של מקומי, יהיה גם פירוד נפשי. האישה היא לבנה בין, בין כך ובין כך. עכשיו שמקבלת גט היא משתחררת. זה בעצם המצב הטוב ממה שהיה מקודם. מקודם היא הייתה בצרה גדולה מאוד. היא ישבה כאן עגונה חיה בלי בעל. ועכשיו הבעל שולח לגט והיא נהיית בת חורין. זה בשורה. זה בשבילה אולי יום חג. אז לפתוח בגט המשמח. לא, סתם גיטים זה מעציב, אבל כאן זה כבר בדיעבד, לפתוח בדבר, בדבר טוב. ומשום מה התקנה? התקנה משום, לרבה אומר, משום לשמה, אם הוא אמר ויגיד, בפניי נכתב, בפניי נחתם, ממילא אנחנו שומעים, או שממילא נשאל אותו, והוא יגיד שזה היה לשמה, החשש שמה זה לא היה לשמה. כלומר, אנחנו לומדים כאן את ההלכה הראשונה שאנחנו לומדים בענייני גט, גט צריך להיות לשמה. לשמה אנחנו יודעים בכתיבת ספר תורה, כותבים לשמה. יש במצוות, בתפילין, כותבים לשמה, ציצית גם כן, צריך מה גט? סתר גירושים. מה זה הלשמה? יש כאן איזה מהות פנימית. בימים האחרונים פתחתי ספר בתחומים, פתאום מצאתי שם שהרב נריה כותב על שיעור שהוא שמע מהרב זצ"ל, לפתיחה למסכת גיטין, עמוד אחד שם, עמוד וחצי, והרב עומד על זה, על הלשמה. הוא אומר שבקשר בין בני הזוג, הקשר הוא גם ממוני וגם איסורי, רוחני. והצד הרוחני זה בעצם מתבטא בעניין הזה של הלשמה. אני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. הפירוד בני זוג, בעצם מהדין הזה שלשמה אנחנו לומדים מה זה נישואים. זוג שמתחתן, כמו שחז"ל אמרו, שכינה בתוכם. איש ואישה זכו שכינה בתוכם. האיש לפני שמתחתן הוא נקרא פלגא דגופא. כשמתחתנים זה לא מין שותפות כזאת שכל עושה, כל אחד, כמו בכל שותפות שכל אחד עושה חשבון, אם אנחנו נהיה משותפים, נרוויח. הבעל עושה חשבון, יהיה לי מי שתבשל, מי שתרחוץ את הבגדים, מי שתשמור על ניקיון הבית, והאישה אומרת, הוא יביא לי כסף, יהיה לי פרנסה, או הוא שמור עליי, שהפך קצת לא נעים לה להיות לבן, מפחדת מהתנכלויות, אז עושים הסכם. שנינו בני נהיה ביחד, אחד נעזור לשני, כל אחד מרוויח. זה לא נכון, זה לא ככה, זה לא שותפות. בהסכמי שותפות רגילים, באמת, כל שותף שנכנס לשותפות עושה את החשבון, לא איך שהשותפות תהיה מוצלחת, אלא איך אני ארוויח מהשותפות הזאת. אבל בנישואים זה לא ככה. כשמתחתנים, נבנה כאן לא שניים שאחד עוזר לשני, נהיים אחד. לפני שאדם מתחתן, פלגא דגופא. ואחרי שהוא מתחתן, זה שני חצאים שמתחברים. זה לא שני שלמים שמתחברים. זה שני חצאים שמתחברים. ונהיים לגוף אחד, ועל זה יכולה לשרות שכינה. שכינה לא שורה על דבר פגום. יש נישואים, מתחתנים, יש לימוד, אז השכינה יכולה לשרות. כי הדבר הוא שלם, השכינה שורה. יש, כלומר, נוצרת מציאות חדשה בחיי הנישואים. זה מין דבר, מציאות חדשה, זה לא שניים ביחד. זה אחד, אחד גדול. ויקרא שמם אדם. ושניהם, הקדוש ברוך הוא קורא אדם. שיש להם שם אחד. להפריד את, להפריד את זה, מכיוון שזה קשר מאוד עמוק, מאוד גדול, צריך, זה קשה, צריך וכתב לה ספר קריטות. צריך לכתוב ספר. ספר קריטות. וכתב לה, לשמה. זאת אומרת, הוא צריך להיות הכותב, והיא, ולשם האישה המיוחדת, אם יש לו שתי נשים עם אותם השמות, לא טוב. זה צריך להיות, לעשות משהו חזק מאוד מאוד, מאוד אישי. כי זה, כי הקשר הוא מאוד מאוד אישי. הוא כותב לה משהו מיוחד. כלומר, הלשמה כאן בעצם מגלה לנו את העומק עניינו של השטר, צד אחד, אבל בעצם את עומק עניינם של חיי הנישואים. והלימוד שאנחנו יכולים ללמוד מהפתיחה, אנחנו מתחילים בסרט גיטין, היא מלמדת אותנו את גודל מהצד הצד השני של התמונה, כן? אנחנו מקבלים את התמונה מה חשובותם של, מה עניינם של חיי הנישואים, שעכשיו צריך, הגיע מצב כזה שצריך להפריד, ולפעמים כמובן זה, כמו שאמרנו, יש מצבים שההפרדה היא בדיעבד, אבל היא, אחרי שהיא בדיעבד, היא מאוד עוזרת ומתקנת ומוציאה מקשיים שהיו עד עכשיו. אני רוצה לנחל לכולנו שהזמן הזה יהיה זמן טוב של עלייה בקודש, עלייה בתורה, לנו, לכל תלמידי הישיבות, לא רק בישיבה שלנו, שהתורה תתרחב ותתחזק בישראל. יש עכשיו דיונים על עולם התורה, שהעולם התורה, הכל תלוי בנו, יותר חיזוק של הפנימי יביא בסופו של דבר להתחזקות. אני בטוח שמכל הדברים תמיד יצא טוב, כמו שדרכנו תמיד לדעת, שמכל זה היה מרוויחים ולא רק יוצאים, שיהיה זמן טוב של שקידה ועלייה בתורה וסייעתא דשמיא בכל מילה.